אנחנו עוסקים בשאלה איך האלוקים, איך אפשר להבין את העניין הזה שאלוקים מדבר אל עם ישראל. בכלל מדבר אל נביא, איך הבלתי נתפס, נתפס פתאום. איך הדבר הבלתי, את מחשבה תפיסה בכלל, ראינו האלוקות, היא מתגלה לנו במעמד הר סיני. בבקשה, בוא נחזור אל הדברים שהתחלנו בפעם שעברה. דרך אגב, אני רוצה להזכיר שפעם שעברה דיברנו על הנבואה באפקט ההיסטורי שלה, שהייתה נבואה. יש לנו עדות כתובה על הנבואה בצורת התנ"ך. התנ"ך זה דברי הנביאים. ומשום מה, משום מה, בתקופה של אלפי שנים היא פסקה נבואה מישראל, אבל היא תתחדש בעזרת השם, לפי המסורת בידינו, לעתיד לבוא תתחדש הנבואה. זה נושא בפני עצמו, זה לא נושא על העניין הזה. יש, לנבואה יש תפקיד, לחוכמה יש תפקיד, ומבחינה זאת חכם עדיף מנביא. החכמים מסבירים את הרעיון, יש גם מאמר של הרב קוק בדבר הזה בעירות, בעניין הזה שהתפקיד של אורי, לא, אני באמצע שיעור, עוד 20 דקות, עוד 20 דקות. חכם עדיף נביא, יש מאמר כזה של, שכתב את זה הרב קוק זצ"ל באורות, אבל גם המהר"ל מתייחס לדבר הזה. הנביאים יש להם תפקיד בעולם, ולחכמים יש תפקיד בעולם. מה התפקיד של הנביאים היה בבית ראשון? התפקיד של הנביאים היה להשפיע על עם ישראל, שילך בדרך התורה. כתוב, אלמלא לא חטאו ישראל, אז לא היה צריך, אילולא לא חטאו ישראל, לא היה צריכים רק חומש, חמישה חומשי חומש, חמישה חומשי תורה, ו... ספר יהושע בלבד, שהוא מדבר על שפחה של עניינה של ארץ ישראל. כל הנביאים היינו יכולים גם להסתדר בלעדיהם. אבל מה לעשות, חטאו ישראל בבית ראשון, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, כל הדברים האלה. אז התפקיד של הנביאים היה ליישר את הדור, להשפיע על הדור, להוכיח את הדור. והם ניסו ולא לא הצליחו. פשוט לא הצליחו. עובדה שגלינו לגלות בבל אחרי בית ראשון. היו כאלה, אתם הנביאים, היו מדברים בפתוס, בגדול, ירמיהו, ישעיהו, מה עשתי זבחכם? מי ביקש מכם רז חצריי? ידיכם דמים מלאו? כולם אמרו, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אבל המשיכו, אחרי ששמעו את הדרשות האלה, את הדיבורים החוצבי להבות האלה של הנביאים, המשיכו כל אחד בדרכו. אז איך אומרים, המחנך לא צלחה דרכו. מי היו המחנכים של בית ראשון? הנביאים, הם היו המחנכים של בית ראשון. הם דיברו בגדול, הם דיברו בפתוס, הם דיברו בכלליות, הם דיברו בדברים גדולים. ראו שזה לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא נטש את עם ישראל, הביא במקום את המקום הנביאים כמורי הדרך לעם ישראל, הביא את החכמים. החכמים לא דיברו גדול גדול, לא דיברו הוא, הא, היא, היא, אמרו, תקום בבוקר, תיטול ידיים. איך? פק, 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 פק. תעשה את זה, תעשה את זה. הכניסו אותנו למסגרת, איך אומרים? אל תשאל שאלות, תעשה. נכנסנו למסלול של עשייה. החכמים עוסקים בפרטים של איך, איך היהודי, מרגע שהוא קם בבוקר עד רגע שהוא הולך לקם בבוקר 24 שעות, וכל החיים, מרגע שהוא נולד עד רגע שהוא נפטר, מה לעשות? מה לעשות בשביל להיות בן אדם טוב? לא דיבורים, לא נאומים, לא דרשות, לא דברים כאלה, אלא לקיים את המלאכה למעשה, את התורה הזאת בפרטי פרטים. מי ניצח במהלך הזה? החכמים. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. ההלכה היא שמרה עלינו במצבים הכי קשים. היינו בגלות, היינו ממש מבחינה לאומית, היינו מפוזרים, מפורדים, לא היה קשר. אבל יהודי שמר שבת, יהודי שמר כשרות, טהרת משפחה, כל הדברים האלה, מי ששמר, שרד. מי שלא שמר, איכשהו התבולל, נעלם מהקשר שלו לעם ישראל. ככה זה היה. אז זה חכם עדיף מנביא. מבחינה זאת שהחכמים בהדרכתם הפדגוגית הייחודית הזאת תשמור על מסגרת, זה עדיף מאשר דברים גבוהים וכלליים וזה, ולא ישפיעו על, 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 על עם ישראל. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אמרנו שהנבואה תחזור, אבל לא כסתירה לחכמים, כאדרבה, כמימד יותר פנימי, רוחני, ערכי, למסגרת המעשית. למה המשל דומה שנבין? כתוב, כמו שאמרתי מקודם, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. הלכה זה מעשים, דברים מעשים. השאלה, מה היה לפני שחרב בית המקדש? הרי זה ביטוי לצמצום, להקטנה, כאילו מיום שחרב בית המקדש, אנחנו במצב של רק דלת אמות של הלכה. דלת אמות זה תמיד ביטוי לצמצום. מה היה לפני זה? הייתה גם הנבואה. היה רוח הקודש ונבואה. זה כמו היום שבא בחור למכון מאיר, אומר, כן, אני רוצה להבין לא רק מה אני עושה, אלא גם למה אני עושה. מה מסתתר מאחורי כל ההלכה הזאת? מה הרוח, מה המגמה, מה הפנימיות שבתוך כל זה. והדור שלנו מאוד זקוק להזדהות הזאת, להכרה הזאת, להבנה הזאת, מה התוכן, מה המשמעות של המעשים שאנחנו עושים. בגלות, בגלל המצב הנורא שהיינו, אז יהודי לא שאל למה. הוא אמר, כזה ראה וקדש תעשה וזהו, אל תשאל שאלות. בארץ ישראל, אווירה דארץ ישראל מחכים, אנחנו באנו לארץ, והאנשים כאן, בעיקר הדור החדש, הצעיר, הוא חושב, הוא מרגיש, הוא רוצה גם להזדהות עם הדברים, לא להגיד, אני אעשה את זה, רגע, בסדר, אבל מסתתר מאחורי זה דברים עמוקים. מי שהתחיל לנאמר במהלכים האלה של בירור הפנימיות של התורה, שבסופה של דבר זה העניין של הנבואה, והיו מקובלים. המקובלים, נאמר, המפוצה והגדול שבהם, נאמר, והארי, זכר צדיק לברכה. אבל כבר לפניו היו, בוודאי שאחריו היו, הם התחילו לגלות לנו טפח מהפנימיות של התורה, מהמגמה הפנימית שקיימת בתורה, המחשבתית שקיימת בתורה. שזה מה שקוראים היום תורת הסוד, או תורת הנסתר, או תורת הקבלה, יש איזה שום חוכמת האמת, כל מיני שמות לאותו רעיון. וכמה שהדור הולך, הדורות הולכים ומתקדמים, הצורך להכיר את הצד הפנימי, המחשבתי, של אותם מסגרת הלכתית שאנחנו מקיימים אותם, הולך ומתעורר. והיום למשל, גם בחוגים שפעם לא עסקו בצד הפנימי, המחשבתי, האמוני, של התורה, היום זה דבר רגיל, אתה מוצא את תלמידי חכמים, את המהר"ל מפראג, אתה מוצא חסידות, אתה מוצא את הרמח"ל, אתה מוצא כוזרי, אתה מוצא כל מיני יצירות שעוסקות בממד הפנימי, שהשיא של הממד הפנימי נאמר, זה רוח הקודש, והשיא של מעבר לזה, זה נושא הנבואה. וזה הדבר שלקראתו אנחנו הולכים. אנחנו בתפר הזה בין הגלות ובין התהליך הזה של הופעת הנבואה ורוח הקודש מחדש שתלך ותתרבה בעם ישראל. אז לכן חכם עדיף מנביא, מבחינה זאת שהחכם הוא מבחינת השפעתו בצד ההלכתי דווקא, צד המסגרת מה שנקרא, אז הוא באמת איתי במעם ישראל, ועם ישראל שרד בגלל החוכמה, דיין התורה שבעל פה וקיום המצוות למיניהם. ולעתיד לבוא זה יתחבר לזה, יתחבר לנבואה, לרוח הקודש, לפנימיות התורה, מה הדברים.
מה
הפתור
חכם עדיף נביא? זה בתקופה שנכנסנו אליו, בתקופה החדשה, אז חכם עדיף נביא.
כן, זה מבחינה היסטורית אין דבר. יש גם דברים יותר עמוקים מזה. אבל מבחינה היסטורית, בכל זאת, החוכמה היא באמת, או החכמים יותר נכון, התנאים, המוראים, וכל תורה שבעל פה, כפי שזה בא לידי ביטוי במשנה, בגמרא, כל הדברים האלה, הם בעצם המזון הרוחני לעם היהודי במצבים היותר קשים שהוא עבר, והוא עובר עדיין בהיסטוריה. ולעתיד לבוא, כאמור, הנבואה תתחדש. הרב חרלב כותב את זה ממעייני ישועה, באחד מאמרים, אומר שהחכמים עוסקים בפרטים. פרט זה, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. הנבואה עסקה בכללים. למשל, כבד את אביך ואת אמך. מה זה? כלל או פרט? כלל. הפרקטיקה, איך לכבד את אבא ואת אמא, זה כבר חוכמה. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד כבד את אביך ואת אמך. איך אתה מוציא את זה מן הכוח אל הפועל בפרטי פרטים שביחס שלך אל ההורים שלך? זאת אומרת, קדש את יום השבת. רגע, איך? מה לעשות בשביל לקדש את יום השבת באמת? דוגמה, כן, בעניין הזה. צריך גם את זה וגם את זה. אבל לפעמים יש מצב, זה כמו ילד, סליחה שאני אומר, ילד מופרע. יש ילדים מופרע. מישהו היה כאן פעם מופרע או משהו כזה, שלא רצה ללמוד בבית ספר. מה עושים המורים וההורים? מסגרת. תהיה במסגרת. צודקים או לא? אל תשאל למה ודברים גבוהים וזה. אני רוצה תקום בבוקר בזמן, תלך לשנה, תעשה שורי בית, פפפם, 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 מסגרת. עד שהילד הזה גדל, בא למכון מאיר, אומר, בסדר, ברוך השם, שרדתי. עכשיו אני מתחיל ללמוד קצת אמונה. ילד צריך מסגרת, צריך קווים אדומים, צריך להיות מסודר. אחר כך שהוא גדל, הוא מגיע לתכנים, לדברים הגבוהים. זה דוגמה כמשל בדבר. גם עם ישראל, בגלות, המסגרת שמרה עלינו. ואז חכם עדיף מנביא מבחינה זאת. וכשהיינו בארצנו בבית ראשון, אז היינו במצב רוחני מאוד גבוה. וגם בבית שלישי בעזרת השם, אנחנו נתעלה למצב רוחני מאוד גבוה ומוסרי מאוד גבוה, וזה יתחבר, זה לא יעמוד בסתירה אחד לשני. נחכה עוד כמה ימים עד שתתגלה הנבואה בעזרת השם. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. אז לגבי מעמד הר סיני, הם הכינו את עצמם למעמד הנבואה. דהיינו, תיארו את עצמם, דיברנו על זה בשיעור הקודם. והדבר בא לאחר שלושה ימים, ימי ההגבלה, בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה, והיינו רעידת אדמה ואש שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה, והנה שמע העם דיבור אלוקים מפורש בעשרת הדיברות, שהן אימות המצוות ושורשיהן. בין אלה גם עזרה על שמירת השבת. עסקנו בנושא השבת. ומתאר כאן מעמד הר סיני. אני רוצה, אם יש לכם, מישהו, יש מישהו כאן שיש לו זה, מה שנקרא את כוח הדמיון. דמיון. דמיון זה דבר חשוב. הורים של האדם יש ארבעה כוחות עיקריים. שכל, רגש, רצון ודמיון. הרבי יהודה הלוי בפרק שלישי, כפרק מאמר שלישי, הוא עוסק בעניין של האדם. אז הוא אומר, האדם, המאפיין אותו זה השליטה. הוא שולט על הכוחות שלו. בין השאר הוא מדבר על הדמיון. הוא אומר, אדם צריך לשלוט על הדמיונות שלו. כל אדם יש לו דמיונות. אז הוא אומר, איזה דמיונות אנחנו צריכים שיהיה לנו? הוא אומר, אתה אקח את מעמד הר סיני, לדוגמה, או פרשת העקדה, ותדמה לעצמך שאתה נמצא באותו מעמד. ממש, תדמיין לעצמך שאתה נמצא באותו מעמד, כמו שאומרים בזכירות אחרי התפילה, צריך לזכור את מעמד הר סיני. צריך לזכור את הדבר הזה, ולדמות את הדבר הזה. עכשיו, תעצמו רגע את העיניים, בבקשה, לעצום את העיניים, תדמו כל אחד מעמד הר סיני. מה היה שם מעמד הר סיני? רעידות אדמה. אש. קולות. פירוטכניקה. ואנחנו יושבים. אוי. אוי. גבעת. סליחה שאני מציג את הדבר. זה מה שאומר כאן רבי יהודה, זה מה שהיה באמת. קולות וברקים ורעמים, והכל מזדעזע, ודברים נפלאים. תדמיינו לעצמכם שאנחנו נמצאים שם באותו מעמד. מה זה עושה לנו? מה זה עושה לנו? אנחנו עומדים נדמים, אומרים, יש כאן דבר לא טבעי, דבר פילי. כמו למשל, דוגמה, בימינו נאמר, מישהו היה פעם ברעידת אדמה רצינית? מישהו היה בצונמי או משהו כזה? פתאום אתה מרגיש שאתה כלומניק. הכל זז. אני זוכר פעם הייתה רעידת אדמה לפני שנה, שנתיים גם, בישראל, אז החבר'ה מהמכון, כולם בעת רעד. כולם ברחו החוצה. פתאום אתה מרגיש שאתה בכלל לא שולט על שום דבר. אתה נשלט בצורה טוטלית על ידי הרעידת האדמה. זו הרגשה לא כל כך נעימה ברעידת האדמה, שאתה מרגיש פתאום אתה נשלט ואתה לא שולט. אתה פתאום לא יכול, אין לך מה לעשות. זה דבר נורא. דמיין לנו דבר כזה, מעמד הר סיני, פתאום אתה מרגיש שבעצם אתה, מעליך יש משהו. כל המציאות הזאת נשלטת. היכולת האלוקית, שהיא מעל חוקי הטבע אפילו, אתה רואה אותה בחוש, ממש בחושים. המציאות הנפשית, הרוחנית, של אותם אלה שהיו במעמד הר סיני, זה היה מיוחד במינו. ופתאום שומעים קולות. כולם שומעים, כמו רמקול ענק. אנוכי השם אלוקיך. כולם עומדים, מה איך עומדים? פה פעור. סליחה שאני מדמיין את הדבר הזה. את שתי הדיברות הראשונות אומרים חז"ל, מפי הגבורה שמעו כל עם ישראל. אני שואל אתכם, זה יכול להיות דבר כזה או לא יכול להיות דבר כזה? עכשיו תגידו את האמת. יכול להיות דבר כזה או לא יכול להיות דבר כזה? אה? איך אתה יודע? היית בדבר כזה? למה אני אומר כאן? מעמד הר סיני, משה קיבל תורה מסיני. אבל לא רק משה קיבל תורה מסיני. אנחנו כולנו קיבלנו, היינו בנכונות כזאת. פשוט גילינו שבעצם, כמו אותה רעידת אדמה, שאנחנו, איך אומרים, מדרגה מאוד של ענווה, של קבלה יותר נכון, שמעלינו, אנחנו לא ולבטים של המציאות, נאמר ככה. יש מישהו באמת בעל הבית למציאות שאנחנו חיים בתוכה. וזה יתגלה בגדול במעמד הר סיני. הרושם האדיר הזה של ההתערבות של הבורא בתוך הבריאה, בתוך הטבע, בתוך הדברים שאנחנו רגילים אליהם, כאילו זה מובן מאליו, ופתאום אתה רואה, הכל משתנה, והכל נשלט על ידי הבורא, והכל מכוון אלינו, אל עם ישראל, לא סתם. זה מה שעבר עם ישראל במעמד הר סיני. האלוקים פונה אל העם. זה נביא, זה עניין כאילו אישי, כן. כשאלוקים מדבר על נביא זה או נביא אחר, שזה מעלה לאלה או לאלה, כמה שלא ננסה לתאר אותה, מה קורה לאותו נביא שהאלוקים פונה אליו ומדבר אליו, והוא פונה אלינו אחרי זה. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו אפילו מה קורה אצל, כי אנחנו לא נביאים, אנחנו רק פוטנציאל את הנביאים. אבל מעמד הר סיני היה גילוי דבר השם ודיבור השם אל עם שלם. זה המעמד הזה, הוא, איך אומרים היום, זה נכנס בגנים של העם היהודי. העם היהודי חווה את החוויה הזאת של גילוי האלוקים, וזה נשאר בנשמה של העם היהודי לדור אותם. ובכל יהודי ויהודי, הדבר הזה, היום קוראים לזה, איך אומרים לזה, צריבה. כמו שאומרים, צורבים זה בדיסק, כן. זה נצרב בנשמה של כל יהודי ויהודי. התורה הזאת נצרבה בתוך הנשמה של העם היהודי בכללותו, וכל יהודי ויהודי יש בו את התורה. כמו שחז"ל אומרים, שתינוק במעי אמו עדיין, אז כל התורה בתוכו. כשהוא יוצא, הוא שוכח את התורה, ואחר כך הוא צריך לשחזר את הדברים. אז זה המעמד המיוחד. גילוי אלוקים. כל הספר הזה, הרבי יהודה הלוי בכוזרי מדבר על העניין האלוקי, על הגילוי האלוקי. אבל לא רק באופן פרטי, שאדם באופן פרטי יכול וצריך לגלות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אלא כאן מדובר באופן לאומי, קודם כל. העם כולו התגלה לו אלוקים במעמד הר סיני, ולעתיד לבוא כמובן לאנושות כולה. לעולם כולו, כן, דור דעה, כן, ועתיד לבוא אור השם, גילוי השם נאמר, השפע האלוקי יהיה נחלת לא רק עם ישראל, יהיה גם נחלת האנושות כולה. זה מובן הדבר. זהו מעמד הר סיני. אבל כמו שאמר רבי יהודה הלוי, צריך לדמות את זה. אדם צריך לדמות שהוא נמצא במציאות כזאת שמתגלה לו באופן ניסי, באופן פלאי, באופן שאתה לא שולט על העניינים. זה לא מתחיל ממך בכלל. מתחיל מהבורא, העניין האלוקי, האור האלוקי, השפע האלוקי, הדיבור האלוקי, כל הדברים האלה. שאלו אותי איך האלוקים עושה את זה? שאלו אותי? אני לא יודע. אבל הוא עושה את זה. אני לא יודע. הרי הוא כל יכול. הוא רוצה להתגלות ברעמים, ברקים, ברעידות אדמה. הוא רוצה להתגלות בבריאה, בטבע, בכל מה שאנחנו רוצים. הוא רוצה להתגלות בתורה, בתורה. הוא רוצה, מבשרי איך איזה אלוקה, הוא רוצה להתגלות בכל דבר ודבר, כשהאלוקים רוצה להתגלות, הוא מתגלה ככה או אחרת, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אני בדקתי את זה, הוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום, והאירוע הזה הוא אירוע היסטורי, הוא לא אירוע מיסטי או משהו כזה תיאורטי. כן. אני, היום יש לנו ביקור של פרופסור אומן, ישראל, הוא תמיד חכם עצום, אוהב ארץ ישראל גדול, אוהב ישראל וארץ... הוא גם נחשב לאחד מהאנשים במדע, כן? במתמטיקה, אחד מהאנשים החשובים ביותר בדור שלנו בנושא המתמטיקה. הוא חיבר, קיבל את זה פרס נובל כידוע, ולא לפני הרבה זמן. הוא עכשיו בדיוק רמזו לי מהדלת מאחורה שאני צריך לצאת לקבל את פניו. בכל זאת, אני מתנצל, בשעה 12 הוא ייתן שיעור בגמרא, והוא יסביר, אני לא יצא לי לשמוע את זה, אבל הוא יסביר שהוא יש לו, באופן מתמטי, הוא גילה דברים נפלאים, אבל בהתחלה הייתה, אני כבר בא, ההתחלה הייתה דרך לימוד סוגיה במסכת כתובות. תראו מה זה. ניצוץ מהתורה, תראו מה עשה. שיטה שלמה, אנחנו נשמע את הדברים שלו בשעה 12. כל הציבור מוזמן לבית המדרש לשמוע את השיעור שלו בתורה ובמתמטיקה, איך הדברים מתחברים אחד עם השני.